טוב, אנחנו עסוקים בעקדה, כמו שאתם יודעים, עקדת יצחק. הדברים קצת הולכים ומתקדמים ומתנהלים, לאט לאט עולים יחד עם אברהם ויצחק. לפחות ככה אני מרגיש באופן אישי, אנחנו הולכים ועולים, מחזיקים בשיפולי גלימתם של אברהם ויצחק, אבל גם התחושה היא שמי שהחזיק ראש מההתחלה מתחילים לעלות לאט לאט. אז אנחנו עכשיו נמצאים בעמוד 9-ו, והלכו שניהם יחדיו. כן, עד פה, פעם קודמת הגענו עד לאברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, שבאמת הבן קולט את העניין שהוא הולך להיות עשה, והוא מתקדם. ואז כתוב, והלכו שניהם יחדיו. לעומת ההסכמה המאחדת הקדומה, כי אנחנו ראינו שהם קודם והלכו שניהם יחדיו, מופיע בפעם הקודמת, בעמוד צדיק ח'. הפעם יש שהם הולכים יחדיו אחרי האמירה הזאת של ההליכה יחדיו המוזכרת בפסוקים הקודמים, שהייתה מאוחדת ברצון ומסירות הנפש האידיאלית הכללית, שהם היו תוכן חייהם ומגמתם, וחלוקה בציור בידיעה הפרטית של כל אחד ואחד, מפני שאברהם ידע את הסוד ויצחק לא ידע עד השלב הזה. התמזגו כאן הנשמות יחדיו בייחוד גמור, אחדות הרצון ואחדות הידיעה, בעיניים צופות למלא דבר השם ופליאות עודו בלא שום הפרש כלל, בין נפש לנפש ובין מפעל למפעל. מדרגה עליונה נתעלה כאן יצחק, עם שהבין שהפרש גדול יש בינו לבין אביו, בין המפעל של אברהם לבין הנפעלות הנדרשת ממנו. אצל אברהם זה מפעל, אצל יצחק זה נפעלות, הוא טיפוס שנפעל בהקרבת חייו בפועל. עם זה נתמזג באחדות של רצון וידיעה עם אביו, ללא כל מעצורים שכליים, רגשיים ונפשיים. הנשמות שקועות שתיהן ללכת למלא דבר השם ורצונו, גם אברהם וגם יצחק, שתיהן, כל אחד מהזווית שלו, אבל שניהם הולכים יחדיו בחיבור למלא את רצון השם. ופה אנחנו מתקדמים עוד קצת. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים. קודם, מה ראינו? שאברהם נושא את עיניו וירא את המקום. ופה אנחנו שומעים, ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים. יש פה הפרש בין באמירות, בין הראייה של המקום לבין פה האמירה שאלוקים אומר לו איפה המקום. אז על זה הסביר לנו פה אב. כאשר ראה אברהם את המקום מרחוק, הייתה הראייה הזאת הנבואית משמשת במקום האמירה שהועד עליה בהבטחה של עליך דערים אשר אומר אליך. בהתחלה אברהם מקבל ציווי לקחת את הבן אליך דערים אשר אומר אליך. בשלב מסוים של המסע, אחרי 3 ימים, אברהם עושה את עיניו, רואה את המקום, רואה, כמו שהמדרש אומר, רואה ענן מחובר אל ההר, יצחק גם רואה, הנערים לא רואים, אומר לנערים שבו לכם פה עם החמור. אז יש פה הפרש מסוים בין האמירה, בין ההסתכלות של הראייה, לבין מה שפה כתוב, שאל המקום אשר אמר לו אלוהים, והאלוהים אומר לו איפה המקום. אבל בכל זאת הראייה נשארת במדרגת ראייה, ולא הובלט בה עדיין תוכן האמירה. במעלה המופלאה היא, כשנתעלה אברהם לחיות את חיי הנשמה בכוחות החיים הממשיים, ודיברנו על זה בהרחבה, שלא היה פה נתק, אלא אברהם חי את המציאות, כל כולו התעלות, לא מתוך ניתוק מהמציאות, לא אקסטזות, לא שום דבר, הוא מחובר עם רגליים לקרקע במגמה. בהתעלות שמעבר לחלוקת החושים והתפרטותם, באה הראייה במקום השמיעה, כשלוחו של אדם הנכנס במקומו. אמנם, למרות שמלא השליח שליחותו, נשארת כעת ועובדת בו אישותו העצמית. כן, כאן נשארה הראייה במדרגת הראייה. מה שאברהם רואה את הענן מחובר, זו מדרגת הראייה שהוא רואה. אבל כאשר באו אל המקום, אל מקום השרת השכינה, מקום השתקפות הקודש בעולם, אזי מכוח המקום שגורם, נתעלה אברהם במעלה נוספת. מהי המעלה? הופיע עליו האורה האלוקית בהבלטה כל כך ברורה, עד אשר כוח האמירה שהיה בלוע בה בראייה הזאת הוא מאוחד עמה. במקום הפנימי בו כל ההשגות מתאחדות, יצא בבירור, והמקום היה יכול בבהירות להיות נקרא המקום אשר אמר לו אלוקים. נקרא סוף הפסקה ונסביר. כל עוד עמד אברהם מרחוק, באה בו הראייה במקום האמירה, ושבאמת בנפש האדם האחת משותפים עם הכוחות כולם. אולם כאן ביותו במקום המיוחד נתעלה עוד בתעלות נוספת מעל לכל אפשרות של חלוקה בין אמירה לראייה. לא שבאה ראייה במקום האמירה, אלא שבראייה עצמה הופיע ויצא בבירור כוח האמירה, עד שלפי השגתו של אברהם יכול המקום להיקרא המקום אשר אמר לו האלוקים. יש מצבים שבהם אתה מגיע למצב, למקום מסוים, ואתה מבין שזה המקום. מישהו שולח אותך למקום מסוים, וזה אינטואיציה פנימית, אבל פה אינטואיציה נבואית של אברהם. אומרת לך, זה המקום. אותה ראייה מסוימת שמופיעה כרגע, היא מגלה למפרע את האמירה שהייתה קודם לכן. האמירה של אלוקים אל המקום אשר אומר אליך, אברהם בשלב הראשון רואה את המקום, עולה עוד קצת, כשהוא מגיע ממש למקום, הראייה הזאת הופכת להיות אמירה ממש. פה מביאים במקורות, בסוף, נקרא לכם לא, שזה גם בבחינה מסוימת של מדרגת משה רבנו, בספר במדבר, כתוב פה אל פה אדבר, בו הוא מראה ולא בחידות. מפרש רש"י, הוא מראה, זה מראה דיבור, שאני מפרש לו דיבורי במראית פנים שבו, ואיני סותמו לו בחידות. זאת מדרגת משה, שהוא מצליח להגיע למצב שבו הראייה עצמה היא ראייה של אמירה מפורשת, שבו אברהם יכול להגיד
מכילה על האיחור עד ששחטתי תות בננה,
אבל אני מכילה שאני לא שותה את זה.
טבעי,
זה טבעי שאני לא שותה את זה. יש מצבים שבהם ההגעה שלך אל המקום, פעם בשונה, סיפר פעם על אבורי שרקי, שאיזה אחד מחכמי אומות העולם, מהמומחים הגדולים של חוכמת תורות המזרח וכו', יום אחד הגיע לכותל למפגש עם הרב גץ. הרב גץ היה רב של הכותל, זכר צדיק לברכה, הרב גץ. והרב שרקי ככה סיפר לי שהוא היה צריך להיות מתורגמן בין שניהם, בצרפתית, בין המקובל האלוקי, מקובל גדול מאוד, הרב גץ, לבין אותו חכם וחוכמה אומות העולם, בצד של כל מיני תורות, לא יודע, זה מזרחיות. והוא בשלב מסוים אמר, זו אמירה כמובן להבדיל, לא, אבל הוא אמר שהוא רואה משהו מיוחד בכותל. הוא הגיע לרחבת הכותל, אז אותו אדם, הייתה לו איזה מציאות שהמקום גורם, אתה מגיע למקום מסוים, והמקום, אם אתה יש לך עדינות רוחנית מסוימת, אתה כבר רואה דברים מסוימים שעצם ההגעה שלך למקום עומד לך. אז להבדיל, תעמל את האור ואת כל המובנים, אצל אברהם, ברגע שהוא מגיע אל המקום אשר אמר לו האלוקים, שם הוא כבר מבין שזה המקום שאמר לו אלוקים. הוא כבר רואה את המקום, אבל הוא מבין שזאת אמירה, זה פה. זו מדרגה שמעבר לראיית הענן המחובר, כשאתה ממש רואה במקום אתה מגיע למקום, הראייה הפיזית הופכת להיות אמירה מפורשת, שזה המקום שהאלוקים אומר לך לאן להגיע. בדין קידוש החודש נפסקה הלכה, שאם בית הדין ראה את הירח בחידושו, יכולו לקדש על פי ראייתו, ולא זרוק לעדים. בדרך כלל בית דין, רואים עדים את קידוש החודש, צריכים לבוא ולערוץ לבית דין ולהודיע, ראינו, חוקרים אותם וכו' וכו'. אבל אם בית הדין בעצמו ראה את קידוש הלבנה, לא צריך לחכות לעדים, כי הוא בעצמו ראה את הדבר, מפני שלא תהא שמיעה גדולה מראייה. אתה ראית, אז זה לא יכול להיות שתחכה שהעדים יבואו להגיד לך, והשמיעה תהיה יותר גדולה מאשר ראייה, שאתה בעצמך רואה, כשהבית דין עצמו רואה. בית דין עכשיו מתעסק, הוא מסתכל, רואה את הלבנה, בצורתה. הוא לא צריך לחכות לעדים, כדי שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. הראייה היא בהירה וברורה יותר ומלאה ודאית יותר. כמו שידוע, האמירה ידועה, אה, טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. טוב, כשאתה רואה דבר, הוא יותר טוב משהו שאתה שומע על הדבר. תראו על מכון מאיר, על שיעורים במכון מאיר. יש כאלה, הוא מספר לך שיעורים נפלאים, תבוא, תראה, תברכך בעצמך, זה שונה מה שתגידו לך, שהוא טוב, שהוא לא טוב, שהוא מעולה, מקום מעולה. מראה עיניים אין ספק גדול מאשר ראייה. אולם בענייני הנבואה, עדיפות יש לשמיע, בשונה מראייה הפיזית רגילה, מפני שהראייה היא כללית וסתמית, הוא ראה ענן קשור בהר, ואילו השמיעה היא מפורשת ופורטת בתוכן לימודי, עיוני ומוסבר. בראייה אתה רואה משהו כללי. בשמיעה אני יכול לפרט לך את הקוטים. אין ספק שהראייה הגדולה מאשר שמיעה, כי אתה יכול, אתה ממש רואה את הדברים עצמך, כמו בקשר בדין. אבל בצד של הנבואה, שם כבר השמיעה היא מעלה גדולה, אבל הראייה הרגילה. כאן, בנבואת אברהם, במקום המיוחד, נתעלתה בו הראייה הסתמית למעלה כזו, שכל יתרון התפרטות המגמה הכללית כבר כלול בה, ויוצא בה אל הפועל, ולכן נקראתי שמיעה אמירה, אשר אמר לו אלוקים. כשהוא מגיע למקום, הוא מבין שזאת המדרגה הנוספת. כלומר, פה אנחנו עוד פעם עולים עוד צעד ועוד צעד, יחד עם אברהם ויצחק. ויבן שם אברהם את המזבח. כתבה את התורה, המזבח, בהידיעה. ויבן שם מזבח, מה אתה אומר? המזבח. איזה המזבח? איזה הידיעה יש פה? להורות על המזבח הידוע ומוכר לנו כבר, למרות שעד הנה לא נזכר דבר בעניינו. ודאי הוראה מיוחד יש בזה. אף פה הסביר לנו למה דווקא המזבח בהידיעה מופיע פה, ולא סתם שהוא בנה מזבח. כל כך השקיע האב הקדוש את כל ציורי מחשבתו ותשוקתו האלוקית בהוצאתה של הפעולה הקדושה הזאת של מילוי דבר השם אל הפועל, עד שכל פרטי המפעל היו כבר מצוירים בכל הקשבתה המעשית. יש מצבים שבהם אתה עומד לעשות משהו מסוים, ואתה רואה בעיני רוחך איך הדבר מתבצע. אם זה מצב מסוים של שאתה הולך לבנות מקום מסוים, או לעשות משהו מסוים, או פעולה צבאית, אתה בתור מפקד גדול, אתה כבר רואה את התרחישים, איך אתה הולך ובונה. אברהם, יחד עם ההתעלות, הוא כבר בונה את המזבח אצלו, במצב ההתעלות, איך אני מוציא לפועל את הדבקות האלוקית שלי, את קיום רצון השם. אז הוא כבר בונה את המזבח. כל כך מרוכז היה אברהם בריכוז של עיווי והשתוקקות למילוי דבר השם, עד שלא רק ידיעה כללית מופשטת שהולכו להקריב את אהבת הבן על מזבח אהבת השם הייתה בו, אלא כל הרגשותיו הטבעיות ומוחשיות ספוגות היו בכל חום הרגשתן בשיקוק עליון זה, עד שבעירים היו לנגד עיניו כל פרטי הפרטים של המעשה שלפניו, עד שהמזבח שהיה ראוי להיבנות היה אצלו כבר מצויר מאז בנוי ומשוכלל. הוא כבר ידע מה אני הולך לעשות. אז כשהוא מגיע אל המקום, הוא בונה את המזבח שהוא כל הזמן היה בו, במבט ובתשוקה האלוקית, שאיך אני הולך לעשות את הפעולות עצמם. אז אם אתה מופיץ לפועל את מה שכבר קיים בך, כאילו בממשותו הוא עומד לפניו מרגע הציווי, לאורך כל הדרך הלכה והתעמקה בו אהבת השם, חדרה יותר ויותר לכל ציורי נפשו, עד שהוא רואה לפניו ממש את המזבח. והגיעו אל עשייתו בפועל, אין זה עבורו מזבח חדש, אלא אותו שכבר חקוק וחדור בו בהכרתו ובהגשתו, בדמיונו וברצונו ובכל חושיו. עד שלא היה ראוי הדבר לאמר כבשאר מקומות, ואיבן שם מזבח, סתם, בלא הידיעה, בלא הידיעה, אלא ואיבן שם אברהם את המזבח, הידוע לו מני אז, חשב וחמד וצייר ברעיונו וכוח מחשבתו את כל תכונותיו. הרוחניות, האידיאליות והחומריות הממשיות של המזבח, באיזה אופן וציור יבנה. המציאות המעשית שבפועל לא הייתה עבורו אלא העתקה של ציורי נפשו, תוצאת התעלותו הנפלאה באהבת השם. יש מצב שבו אתה מתכנן מה אתה הולך לעשות, יש מצבים שבהם אתה עומד להיפגש עם איזו אישות מכובדת או משהו מכובד, ואתה חושב מה אתה הולך להגיד לו ואיך יהיה המפגש ואיך ה... וכל כוחה, כשאתה בא למציאות עצמה, אתה כבר, זה כבר זוהם, כי אתה בנית את הכל עוד לפני. אני לא יודע על דמיונות, שלפעמים אתה חי בדמיונות, אצלי קורה הרבה פעמים, שאני חושב דברים, איך אומרים, תבוא אז לילה, למחרת, אתה שורח מהכל, מה שקצנו ביידיש קלם פאדי, הכל מתמורג, מתפוקק. לא על זה מדברים כמובן, לא על דמיונות, אלא מצבים שבהם אתה כבר בונה את הכל אצלך, ובמלך כשאתה מגיע אל המציאות, אתה כבר יודע איך אתה עושה. יש מצבים שבהם, אם זה פעולה צבאית שמפקד עושה מהלכים מסוימים, בונה את הכל, יודע, אני מגיע, זה חלק בעניין של, של, של אימונים, שבאימונים אתה יוצר מציאות מסוימת. אתה יוצא את המציאות הזאת, אתה כבר יוצא את התרחיש, את הדגם, ואתה מיישב את הדגם במציאות. אז כדל, גם בעיקרון עצמו, יש בו מצב שבו אתה, אצלך הדגם קיים בכל האישיות שלך, בכל כוחות, בכל החושים, בכל הכוחות החיים שלך, וממלך, כשאתה מגיע למציאות, אתה מיישב את מה שתכננת, אתה מיישב את מה שבנית. כן, אבל בדרך אצלנו הרבה פעמים איך ידוע שיש הפרש בין הרצוי והמצוי. אנחנו מתכננים הרבה רבות מחשבות בלביש ועצת השם היא תקום, והרבה פעמים המחשבות, אתמול ספר סיפור שבא לתניה פעם, יצא מהבית שלו בוקר אחד עם תלית ותפילין, אז פוגש אותו שוטר רוסי, שואל אותו לאן אתה הולך? אבל אני לא יודע. מה? חוצפן יהודי לקח אותו לכלא. יותר מאוחר פתחו את בתי המשפט, הביאו אותו לפני השופט הרוסי. השופט רואה את התלונה של השוטר, אז אומר, פונה לרב, אומר לו, תגיד לי כבוד הרב, אתה חושב שאתה צוחק עלינו? אתה הרב, תלית ותפילין, יוצא בבוקר, שואלים אותך לאן אתה הולך, ואתה אומר, אתה לא יודע? מה, אתה צוחק? אבל תראה, אני התכוונתי להגיע לבית כנסת, הגעתי לבית סוהר. אז יש מצבים בחיים, אז יש רצוי, יש מצוי, יש מחשבות, יש דמיונות. מדברים על מצב יותר...
מה ההבדל בין הרצוי למצוי?
כסף. טוב, אבל אנחנו נתעלם על הכסף. מה ההבדל בין זכוכית רגילה לזכוכית לא רגילה? למראה? גם בדיחה, לא? אתה יכול לסתכל, אתה בא בחלון, מסתכל בחלון, תסתכל לחוצה, אתה רואה את מה שיש בחוץ. מתי אתה רואה את עצמך? אתה שם כסף מאחורי הזכוכית, אתה רואה את עצמך. אז זה על אותו עיקרון, בוא נסתכל לחוצה, לראות גם את האחרים ולא את עצמנו. ויערוך את העצים. ראינו בפעמים הקודמות שאברהם בתחילת הדרך הוא מבקע את העצים, הוא לוקח את העצים, שם אותם על יצחק, עכשיו הוא עורך את העצים. לא סתם עצים ערך, אלא את אותם העצים הידועים, את אותם עצי עולה אשר ביקע אותם בכוח הערה הגבורית העליונה שממעל כל כוח אנושי ומעל כל טבע, בשר ורוח. דיברנו פעם הקודמת על כל המהלך שאברהם עובר. אברהם במהלך שלו מקבל ציווי לעלות את בנו לעולה. עליך זה לא שומע עליך. אז אמרנו, בפעמים הקודמות, אברהם יכול היה כאנוס על פי הדיבור, לבצע את המשימה. אתה לפעמים אומר לבן שלך, שטוף את הבית, הילד או הילדה, שוטפים את הבית. אבל יש כתמים, יש שלוליות, יש דברים. הוא, שלא עשה, אתה, אבא עשיתי, שטפתי את הבית. אתה יכול לעשות הרבה דברים בחיים, הכריחו אותך לעשות, בסדר, לא, עושים. אבל אצל אברהם, זה לא היה מצב כזה שבו אתה אנוס, כי אם היית אנוס, למה לקום בבוקר? אתה יש מניין באוהל יצחק מאוחר יותר. למה לקום ותיקין? למה לקום מוקדם? אפשר למשוך עוד קצת, לא? יש לך, אמרת לי, למה להזדרז? למה אתה בעצמך עושה? תגיד לחבר'ה שלך, שב רגל לרגל, שים נרגילה, תגיד חבר'ה, תחגרו, שימו, תדרכו שמן, מים, דלק במכונית, סדרו פה את החמור, סדרו את העניינים. אפשר לעשות את זה קצת יותר מאוחר, נצא לדרך.
זה גם ההבדל בין מלכתחילה לבין בדיעבד.
מלכתחילה, אבל זה לא לכתחילה. זה פה, האם אתה דבק במטרה ושלם במטרה, או שאתה נמצא במצב שבו אתה עושים אותך לעשות, מה אתה יכול לעשות? אנחנו מכירים את זה הרבה פעמים בחיים, בכל דבר בחיים, שיש דברים שאתה לא כל כך שלם איתם, ואתה עושה אותם בעל כוחך. מה לעשות? על כוחך אתה עושה את הדברים. יש, אני מזכיר קצת לסתות מהנושא, אבל באותו נושא יש כתוב במשנה במסכת אבות, אומרת על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה חי, על כורחך אתה מת, על כורחך אתה עתיד לדין וחשבון. אני שואלת פה שאלה מאוד קשה, אם הכל על כורחי, למה אתה נותן, אני משלם את הדין וחשבון? תפסת לי אקדח ברקה, הכל אצלי על כורחי, ואני צריך לשלם על העל כורחי. מה? לא רק בכלל, אני משלם על כל מה שהיה על כורחי? לא שאלו אותי אם נבצר, לא שאלו אותי אם אני נולד, לא שאלו אותי אם אני חי, לא שאלו אותי אם אני מת, ואני צריך לשלם על זה. אתה לאבד, אתה לוקח שם עופות עודו, מפתם אותם, אל תשלמו על האוכל. דחפת לי בכוח את הדברים, אתה...
כי זה כמו, הכל מידי
שמיים,
חוץ מיראת שמיים. זה
הדבר
היחידי
ש...
שעוד נותר
בך, ובדיוק
מי זה
הסיבה
שאתה...
אבל...
דין
וחשבון. על מה הדין וחשבון? אם הכל הוא בעל כורחי? על מה הדין וחשבון? אז בואו נקצר את הדברים, לא נאריך יותר מדי. רק כדי לסבר את העניין של הכורחי. אז מובא בשם הגאון וינה, על כמו סוגיה של שותפים בשדה מסוים. שתי שדות, שאלנו את זה כמה פעמים, בואו נעשה את זה עוד פעם. יש שדה. שדה של ראובן. יש בסיעות מסוימת שיש לשמעון שדה בתוך השדה של ראובן. זה נקרא לו שמעון, זה ראובן. ויש לו אפשרות שביט מסוים להגיע לשדה שלו, יש מציאות כזאת שלך קטע מסוים שדה בתוך חלקה של מישהו אחר. בשלב מסוים מגיע ראובן ואומר לשמעון, בוא נעשה גדר ביחד, בוא נבנה גדר ביחד פה שלא יהיה בעיות, לא יעבור מזיקים או כל מיני דברים אחרים. שמעון אומר, לא רוצה, לא רוצה. טוב, ראובן אומר, אין לי ברירה, אני אעשה את זה. מה הוא עושה? הוא בונה פה גדר, ראובן בונה פה גדר בצד הזה, בונה פה גדר בצד הזה, ובונה פה גדר בצד הזה, כדי ששמעון יהיה גדר אחת. בסדר, עד פה. אחרי כמה שבועות, והיה שמעון כתוב, הוא אומר, רגע, חסכתי שלושה צדדים, בוא אני אבנה פה רק את הצד הזה, ויש לי גדר, זה שדה שלי. הוא בא ובונה את זה, בהלכות שותפים, בא ראובן, תובע את שמעון, שמעון חייב לשלם גם על השלושה. למה? כי גילית את דעתך שאני אומר לך בשלושה האלה. קודם שלא עשתה כלום, אין בעיה. אבל ברגע שסגרת פה, אמרת נוח לי בשלושה האלה, תשתתף איתי בהוצאות.
שם
לא חצי. לא, לא היה בכי שלם. אתה משתתף איתו על מה שהיה. כי גילית את דעתך שאני אומר לך בשדה. אז אומרת המשנה, על כוחך אתה נוצר. על כוחך אתה נולד. על כוחך אתה חי. עד לפה שלושה חלקים. מה זה הכוחה אתה מת? משמע, אתה לא רוצה למות. תשלם על הכל. כי אתה מגלה דעתך, בזה שאתה לא רוצה למות, שיהיה לך נוח, ואתה רוצה נולד וחי. תשלם על הכל. טוב, זה על כוחה, זה סתם.
כן, לא, אסור כאילו להגיד, אני לא רוצה לחיות. אסור להגיד, אני רוצה להתאבק בזה. זה אפילו עברה מאוד חמורה. אז הנה, אתה תגיד, זה אפילו יותר גרוע.
אבל בנוח שבעולם, בנוח שבעולם, עשרה אנשים נורמליים, כוח ההישרדות של האדם. יום אחד הייתי, יצא לי להדריך טירונים, אחד הבסיסים, פתאום עמדתי במחלקה, פתאום אני שומע, פח, עירייה, באמצע הבסיס. עזבתי את המרזה, רצתי איפה ששמעת העירייה, אני רואה חייל, לא רחוק מהמרפאה, חייל שוכב ולידו רווה. ערכתי את הזה, באמת נוצר, העירייה הייתה מהרווה, אז הוא היה חם וגם היה הריח, ובדיוק יצאו גם החופשים, היו ליד המרפאה, יצאו משם, קראתי להם, באו על זה, הרימו אותה, הביאו אלונקה, לקחו את החייל הזה למרפאה, תוך כדי שדוחפים לו אינפוזיות, הוא אומר להם, מה אתם הורגים אותי? אבוק, לפני דקה צריך למות, מה אתה... רצון האדם הוא לחיות, הוא לא רוצה למות, בכל המצבים. ולכן, במאמר מוסגר, לא שאני פוסק הלכות, אבל אדם שחס וחלילה פגע בעצמו, לא נקבר בקבר ישראל, הוא קצת נמצא מחוץ לצעים אותו בצד. אבל לפי חלק מהפוסקים, כן שמים אותו, כי הוא התחרט, אבל זה היה מצב בלתי הפיך. כי הוא בשלב מסוים שהוא עשה את הפעולה כלשהי, אני לא נותן פה דוגמאות, אבל זה לא שייך גם, אז אתה כבר במצב מסוים, אתה התחרטת על המעשה, אבל זה היה כבר, כי הצעות האדם זה לחיות, אנחנו לא רואים אנשים לפעמים באיזה ספינה, באמצע הים, הספינה טובעת, והוא מגיע באפיסת כוחות אחרי שלושה ימים של שחייה, מה שמצבים אנושיים רגילים, אדם לא רוצה לעשות אותם. או כל מיני מצבים אחרים, כי רצון האדם זה לחיות. האדם רוצה לחיות, לא רק אדם, כל היקום כולו, כל הבריאה כולה.
זאת אומרת, אלה שמנסים להתאבד, בשנייה האחרונה מצילים אותם, ואז הם בוכים כאילו, אתה יודע שהגיעו להציל אותם.
ודאי לא, זה, מתי אדם נכנס? מתי שהוא נכנס לייאוש או דיכאון? מעטים מאוד אנשים שבהכרה שלמה וזה מוכנים לקחת את הזה, אנשים חריגים, רוב העולם נוהג, רוצה לחיות, ומלא, אם הוא רוצה לחיות, אתה מגלה דעתך שלא הולך בכל השאר, אז תשלם על הכל. אז נחזור לענייננו. אז אברהם יכול היה להיות על כוחך אתה אנוס לעקוד את הבן, על כוחך אתה עושה את כל הדברים. למה לך להתאמץ? עכשיו, איזה התאמצות יש פה גם? אתה יודע שאתה הולך עכשיו, בנוח שבעולם, אתה הולך לאיזשהו מקום, הלכה דערים עכשיו עליך, בדרך כלל בערים, אתה יכול למצוא צמחים, ענפים, אתה יכול למצוא שם שיחים לשריפה עצמה. למה אתה צריך לקחת עכשיו עצים פה מעכשיו, מהבית שלך? ובקע עצי עולה, למה לבקוע עצי עולה? למה כל זה? לחתוך אותם חתיכות ומוכנים, הכל, לסחוב את זה עליך. אבל זה הלעת של אהבת השם של יצחק, שהוא מבקע את העצים, ואת אותם עצים הוא לוקח איתו לאורך כל הדרך. אותם עצים הוא שם על יצחק בשלב השני שהם עוזבים את הנערים, ועכשיו את אותם עצים הוא עורך את העצים האלה. זה אותם העצים הידועים. שיזרז להכינה מראש שורה שלישית בלא לסמוך על אפשרות אימצאותם בהמשך הדרך. בהמשך הדרך נמצא שיחים, מצבים, נמצא, נקנה שם קרוב לירושלים, נקנה מישהו עצים או נחתוך עצים. מפני אהבתו האלוקית העליונה שהתגברה בו על כל מידה טבעית וכל שיקול מעשי המוסגר במסגרות הטבע האנושי המצומצם, כפי שנתבהר לאל, אותם העצים אשר בכוח ביקועם מוכן כבר הרושם של הפלא העליון שהתגלו את ההנהגה האלוקית בניסים עליונים ממה לכל חוק וגבול קצוב על פי מידת ההתעלות הרוחנית שלנו מעל כל גבולות הטבע והתפיסה החושית הרגילה. אותה הפקיעה שחזל אומרים והבקעצה עולה, בשכר זה שאברהם בקעצה עולה נפקע ים סוף בפני עם ישראל ביציאת מצרים. יש פה קשר בין הפקיעה הזאת לפקיעה הזאת. אותה הפקיעה שגרמה לפקיעתו של ים סוף לפני גאולי השם, נצרי שורשיו, בקשר עם ההרה העליונה הזאת אשר הלכה עמו כל משך הזמן של הדרך המקודשת הנפלאה הזאת, והייתה קבועה בו במעלה של קניין, ולא כהתעלות רגעית רגשית חולפת ומתנודדת. אמרתי לכם, זה לא איזה קסר, זה מהלך שהוא בונה ומתחיל להתקדם. אותם העצים הידועים ברושם הקדוש שנקלט בהם מאוד החיים, לא משברונה ומתסכולם של החיים, וכוח הנשמה של כוונות קדושות ועליונות שהכניס בביקועם לשמצה עולה ערך את אותם העצים הוא עכשיו אורך. ואז מה הוא עושה? ויעקוד את יצחק בנו. פה מתחיל המהלך הנוסף. אמרתי, כל שלב זה עוד מדרגה. אנחנו עולים, עולים ועולים, אנחנו עוד עולים יחד עם העצי העולה האלה. מי שלא שם לב, אנחנו עולים אל הער, ואברהם מושך אותנו. מי שמחזיק ראש, צריך טיפה דמיון אמנם, אבל להרגיש שאנחנו הולכים ועולים יחד איתו. לא נצטווה אברהם לעקוד את יצחק, אלא מה היה בציווי? לעל אותו עולה. אז למה אתה עוקד אותו? בין עולה לעקידה, תכף נראה את ההבדל. כיוון שהלך הבן עם אביו בדעת שלמה ובנפש חפצה, והלכו שניהם יחדיו, כמו שאמרנו, מתוך ודאות פנימית ומתוך התעלות כל הכוחות ומסירתם עבור חפץ אהבת השם, מדוע קשרו אברהם וקפתו על המזבח? להקות פירושו גם לקשור, בשונה מלעלות לעולה. וכי צריך היה לגבור על הבן הממען לעלות לקורבן? למה לך לקשור אותו? אתה הבן איתך ביחד, מה אתה קושר? מה? אני לא שומע. זה יצחק אומר, אבל כתוב שאברהם עוקד ויעקוד יצחק בנו. למה הוא עוקד אותו?
שהשחידה תהיה
אתם דתיים עד הסוף אתם, אה? חפשים את העניינים ההלכתיים. אז לא, לא שאתם טועים, אבל בואו נראה מהלך יותר עמוק קצת.
שלא יהיה אולי שום סיכוי לפתח לא לעשות בסופו של דבר את רצון השם, שזה
העקיד. יש משהו בדבריך, ובואו נראה את זה. והלא, נתמזגו כאן הנשמות יחדיו בייחוד גמור, אחדות הרצון ואחדות הידיעה, בעיניים צופות למלא דבר השם בפליאת הודו, בלא שום הפרש כלל בין נפש לנפש ובין מפעל למפעל, ומצורך איפה יש במעשה העקדה. הרי הוא איתך, יצחק איתך ביחד, הוא מוכן, כמו שאמרתם, הוא מוכן למשימה, הוא מוכן לקחת עצמו, יצחק הולך איתך ביחד, יד ביד, ראש בראש, לב בלב, הלכו יחדיו. למה צריך לעקוד?
כמו שאמרת עם העצים, למה הוא הביא את העצים מהבית, כמו הוא יכול למצוא עצים בדרך, או אפילו שם?
כן. אלא באמת מדרגה נוספת חדשה בצעידת התעלותו של אברהם באהבת השם, והדבקות בו נחשפה והולכת כאן. התכונה של שלהבת אש הקודש, של אהבת השם ותשוקת הנשמה, בהמון גליה ובכל שטפי עוזה הסוענים, למלא בכל עוז את הציווי המוחלט, התגברה בכל תוקפה. יש פה אהבת השם לבצע את המשימה. אני חוזר על זה כל פעם, כי יש פה איזו תחושה, אני מפחד לפספס אותה, של איזה, כל הזמן מדברים על אהבת השם ותשוקה כזאת שהיא לכאורה נתקת את החיים, את אהבת הבן ואת כל הזמן שכל הזמן הלכנו בזה רבות, אבל נדבר פה על החבר'ה החדשים שפה, זה לא מצב כזה, זה מצב שאתה עולה מתוך אהבת הבן בשיאה, מתוך אהבת החיים, מתוך אהבת המקום, מתוך כל האהבות האלה, אתה מרומם את כל האהבות האלה אל אהבת השם. זה מדרגה אחרת, בוא לא נדון בזה כמו שהמשקפיים שלנו פה בתור בני אדם קצת טיפה יותר למטה, ששמים את הכסף אחרי הזכוכית כדי לראות את עצמנו, לא לזה הכוונה, אלא מדרגה שבמובן מסוים בוא נביט על זה מלמטה למעלה, וניתן קרדיט להתעלות הזאת אמיתית.
אפשר להבין את אולי השוואה קטנה, שיש מישהו שחוזר בתשובה מתוך מצוקה או טראומה או איזה מקרה ממש מזעזע שקרה לו בחיים, ומתוך כך הוא חוזר בתשובה, ובין בן אדם שכל צורך בחיים הוא מצליח, יש לו כבוד, יש לו כסף, אישה, ילדים, הכל טוב לו, ופתאום הוא חוזר בתשובה.
למה הוא חוזר בתשובה אבל? אם הכל טוב לו?
זהו.
אז למה אנחנו שואלים הכל טוב לו?
ההבנה היא טוב של השם והבנה על השם. בלי מצוקה, בלי כאב.
כשבן אדם הכל טוב לו, הוא לא יחפש את השם.
בגלל זה אני אומר.
צריך איזה חסר מסוים כדי שיבין שחסר לו משהו. יש איזה חסר מסוים.
אני בנשמה מרגישה משהו.
אז זה חסר בנשמה, לא משנה חסר. רוחני, נפשי, מצוק.
ברור שזה נכון.
וישמע נשורון ויבט. כשאדם יש לו הכל, וישמן ישורון ואיבעת, אבי את הקסיטה, אבי את השמן את הקסיטה. יש מצבים שבהם כשהכל טוב, הכל מעולה, אז אין צורך בכלום. זה בכלל מסוים של אדם בעל גאווה, אין אני והוא שורים בכפיפה אחת, במקום אחד. יש חסר מסוים של אדם, או רצון מסוים, שהוא מתגבר על כל הקשיים האלה, על החסר הזה, והרצון הזה לפעמים דוחף, זה נכון, אתה צודק, שכשהרצון הוא חזק באדם הוא מרגיש קריבת אלוקים, אבל הוא עושה קריבת אלוקים, ואני קריבת אלוקים לי טוב. אז גם יש לו כסף, ויש לו, כמו שאמרת, כל הדברים עצמם, אבל הוא קריבת אלוקים, אבל משמע שקריבת אלוקים חסרה לו. והוא עושה קריבת אלוקים יותר. טוב, בואו נראה מה אומר פה עליו. לא נחלש אברהם ברגע האחרון, ולא נסוג מאהבת השם שבערה בו בעומדו לפני הביצוע המעשי של הציווי האלוקי. אתה יכול להגיע, 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 ואתה אומר, בסדר. קיבלתי ציווי לעקוד את הבן שלי, לאותו לעולה, אני לוקח אותו, והולכים, הולכים, הולכים, הולכים. אבל כולנו יודעים שתמיד בקטעים של השיא, אז מתחיל להישבר. וכל הדבר בחיים זה ככה, אני תמיד אומר את המשל הידוע, שכשאברהם, משה ואהרון, רוצים ללכת לפרעה, אז הם הולכים ועושים 70 זקנים, והמדרש אומר שפה יש 70 זקנים, בואו נלך לפרעה. כן, כן, חבר'ה, יאללה, בואו הולכים. הם הולכים, אני עושה את זה בצורה ציורית יותר, אבל זה שונה מדרש פחות או יותר. מתקדמים, בכל סמטה שניים בורחים הצידה. טק, 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 מגיעים לדלת של הארמון, דופקים בדלת, פותחים, אומר להם משה או אהרון, לא משנה מי שדיבר, אומר להם, כבוד המלך, באנו פה עם 70 זכה, וופ, אין אף אחד. אתה הרבה פעמים במשימות, אתה עד שאתה מגיע למשימה. הרב כותב את זה במאמר, נוסיף אומץ. הרב הביא משל שאדם הולך וקורא בור, או קבוצת אנשים קוראים בור. הם מתחילים לחפור, לחפור, לחפור. בשלב מסוים, הקבוצה אחת מתייאשת. היא אומרת, עזוב, לא יוצא פה חיר, לא כלום. הולכים, פורשים. משיכים עוד צד, הולכים לחפור, לחפור, ואז קבוצה השנייה מתחילת, יוצאים. פתאום מים יוצאים, אבל מים מלוכלכים מבוץ וטיט ורפש והכל. אז עוד פעם, הקבוצה השני שלה מתחילת לשתיים. אומרים, זה פריים, למה עבדנו עד עכשיו? היינו הולכים כמו הקודמים, היינו הולכים. והקבוצה השני שלה מתחילה, עוד צד, בואו נתאמץ עוד טיפה. ואז יצאו מים, אם יצאו מים, אז נמשיך לחפור, יצאו מים רציניים. תמיד החולשות מתחילות שאתה באמת מגיע אל, אל המהלכים היותר קרובים, ושם מתחילים להישבר. לכאורה, זה גם יכול לקרות גם אברהם, במיוחד שאדם אוהב את הבן שלו מאוד. אז עשיתי את הכל, ועכשיו הגעתי עכשיו, ואולי מתחילים רגעי חלטה. זה קורה אצל הרבה אנשים, פה אני מכין אתכם נפשית. אחרי בחור מתלהב, אומר, החלטתי להתחתן. כולם זוכים על הסוכריות, או וואי, איי, 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 יש או איי, איי, תלוי מה יש. ואז מתחיל בקטעים של האיי, איי, איי. של האיי, איי, איי, הוא בא דרך הפנים נפולות. מה קורה? תשמע, לא יודע, ספקות, אני פחד, חששות, דברים. אבל קודם היית מת להיפגש. היית לחוץ, למה אני לא נשוי? למה, מה עם השידוכים שלי? הנה הבאנו לך שידוך, הנה התארסת אפילו, הנה אתה עומד לפני חתונה. ואתם יודעים כמה אנשים כאלה, היינו צריכים לדחוף אותם בעדינות כמובן, כמו הצנחן שעומד לצנוח, עושה קורס, הכל, כל הזמן עושה את כל החשבות, מגיע למטוס, רועד למטה, וופ, הכל רועד. צריך לדחוף אותו טיפה. אבל בזהירות כמובן, אני לא דוחפים יותר מנהל חתונה, אבל זה היה מצליח, אתה מגיע לשיא, ואז אתה מגיע לפיק בגריים. אז לכאורה, לא נחלש אברהם ברגע האחרון, ולא נסוג מהבת השם שבערה בו. בעומדו לפני הביצוע המעשי של הציבור האלוקי. עד שאני הולך לעשות, בדרך אין לי בעיה. אבל עכשיו אני עומד פה לפני הבן שלי, אני רואה את הבן שלי, לא רק זה. עד רבה, התגברו ביתר תוקף חיים אדירים של השגות עליונות והרגשות עמוקות שחדרו יותר ויותר, בעוצמה ובסערה, בכל חיוניותו. עד אשר אפילו אם הייתה מצרפת לכוח האהבה העמוקה של האב, הזקן לבנו יחידו, האהבה שהתעצמה עוד מכל אהבת אב לבנו, מפני שבבן זה מונחת כל תקוותו למשך זרעו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי בישראל גרר לך זרע. אז עכשיו אתה הולך, הכל הולך למחק. כל העתיד שלי, כל מה שהבטחת לי. ואין עוד סיכוי ממשי לבן נוסף. מצד הגיל, מצד כל הנתונים. המונעת אהבה זו, על פי תוקף טבעה מלעשות הפעולה הזאת. המנוגדת כל כך אין לאהבה טבעית, ואין לאהבה צדק המוסרי. אהבה טבעית של אבא לבן, שזה יכול למנוע אותי מלעשות את המעשה, אבל אהבה מוסרית שאני צריך ביצחק לקרוא לך זרע. הבטחת לי. צד המוסריות של המשך הזרע. גם כל התנגדות ומיעון וכל עוצמת גבורה מצידו של יצחק נגד הפועל הזה. גם כן זה יכול למנוע. יכול יצחק להתנגד או משהו. גם אז מצד קדושת הנשמה של האב הקדוש היה מתגבר על כל זאת, והיה עושה בחוזקה את דבר השם, ביותו אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות את צון אביך שבשמיים. לא עלה בדעתו של יצחק להתנגד לחפץ השם ולמען בו, חלילה. כמו שאמרתם, שבית המדרש אומר, שהוא אמר לו, אבא, קשור אותי טוב, שאני לא אהיה קורבן בעל מום. אבל לו יצויה, שמתווכח היה עם אביו על מעשהו, מתחנן לפניו ומתיח בו ומנגד, הוא מתנגד להעלות לקורבן. לו יצויה שיצחק היה אומר לו, אבא, אולי תחם עליי, אולי בכל זאת, אולי משהו כזה. למה שהוא מסכים איתו, אבל...
גם מבחינה, כאילו, אם כבר הוא היה מגיע להרגישה הזאת, הוא הרבה יותר חזק מאברהם, אברהם זקן, הוא היה...
לא פיזי, אנחנו לא רגעים עכשיו במאבק פיזי, הוא לא לקח אותו בכוח. יש שלמות, יש שלמות של יצחק, אבל...
אם יצחק היה רוצה...
הוא לא היה בא איתו.
זהו, שהוא הרבה יותר חזק, יצחק צעיר,
ואברהם... אנחנו לא עושים מאבק כוח אחני כרגע. הנקודה היא, עכשיו, זה עבודה של רגשות במצבים של השיא, שאתה בא, הולך לעלות לעולה את הבן שלך. הבן יכול, והבן מסכים איתך, הוא איתך ביחד. אבל הוא יכול להגיד, לא יצויה שיצחק יכול להגיד, אבא אולי לא, אולי נעשה ככה, אולי... הוא יכול להגיד, לא שהוא עשה את זה, ברוך השם לא. אבל הייתה אהבה מינה כזאת. עוד פעם, אבל לו יצויה שמתווכח היה עם אביו על מעשה, הוא מתחנן לפניו, הוא מתיח בו, הוא מתנגד להעלות לקורבן, נדרש היה אז אברהם למסירות נפש עוד יותר גדולה, כדי להתגבר על אהבתו לבנו. צריך היה אז להתעלות לאהבת השם עוד יותר עצומה ונוראה, כדי לגבור על נוראות ישראל הרחמים והחמלה שבו. אברהם ידע את ערך הניסיון, את הכיוון האלוקי המעמיד בניסיון את אהבתו לבנו, ומנגדה אל מול חפץ עליון. לא צורך מעשי היה בעקדת הבן, כי לא הייתה כל התנגדות מצידו להקרבה. לא את זה חיפשו. אך באי מפני הצורך הנפשי של אברהם לבטא את מלוא אהבת השם שבו, שמצידה אפילו אם נזקק היה לגבור על סירובו והתנגדו של בנו, היה גובר. לכן הוא קושר את הבן. כי אם הוא יצויה שהוא יצא להתגבר על אותו מצב של אותם קטעי או רגעי חמלה על הבן, או התחנונים של הבן, או הפרצוף המסכן של הבן שלך, שאתה רואה אותו מול העיניים שלך, בזה התעלה אברהם לשיא הגובה של מילוי דבר השם באופן המוחלט, היוצא לפועל גם אם נזקק הוא בדרכו לגבור על איסורים נוראים שנדת מסוגלת לשערם ולעריכם כלל. בכפיתת הבן מראה אברהם באופן מעשי ששום כוח, שום טבע או רחמים אינם יכולים לעמוד בפני עוצמת אדירות אהבת השם ומסירות הנפש המלאות את ליבו. ולא מפני אדישותו לבנו או התאכזותו אליו חס וחלילה, אלא דווקא עם עוצמת אהבתו אליו במילואה, עלתה בו אהבת השם לאין ארוך על אהבה זו, עד שעמד ועקדו לאכול אותו ולקשור אותו, שלא תהיה שום חולשה בביצוע של המעשה, שזה גילוי שאתה כל כולך מוכן לבצע את, בתוך אהבת השם את המשימה. על כן, אף על פי שכאן התאחדו הנשמות הקדושות של שניהם, של האב ושל הבן, בתשוקה נפלאה אחת למלות את דבר השם, אבל רושם הפעולה היה צריך להיות על פי תוקף הרצון של המנוסה שגלוי וידוע לפני יודע תעלומות, שהקוע בוחן כליות ולב, מכיר את גודל האהבה והמסירות שבסתרי הלב. לכן אם נקדים את המאוחר, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד עליו, אתה ידעתי כי אלוקים אתה, לא חסכת את בנך את איך שאהבת. ושאפילו אם היה הניסיון נעשה יותר כבד מצד איזה מיעון וסירוב והנעת כל רגשי החמלה והרחמים מצידו של הבן כלפי האב והמון מאב ולבבו, הייתה הפעולה נעשית בכל זאת, בכל העידור, בכל התשוקה שלה. על כן עקד את יצחק בנו כאילו היה הדבר נגד רצונו, והוא תוקפו ומסקיקו לזה בעל כוחו בתור עקוד, למלא בזה את מידת האמת של עומק הניסיון הפלאי, ולא הסתפק ברצונו הטוב של בנו, כי בזה בלבד לא יצא אל הפועל שיא הניסיון. אתה לא רק שהבן צריך לבקש ממך, אתה צריך בעצמך לרצות בזה, לעקוד את הבן, כדי בזה לבטא את כל השלמות של אהבת השם. עומק אהבת השם שבליבו, המסוגלת להתרומם מעל כל עיכוב מפריע, ומעל כל חמלה אנושית.
אז למי המבחן היותר גדול? של אברהם או של יצחק?
ודאי של אבא.
של אבא.
בן יכול למסור את נפשו. אבא שעוקד את הבן שלו, נכון. זה קושי. אמרתי לכם, יש בהלכות בדין העודף של אדם שבא בלילה וגונב, גנב בדרך כלל, אין לו דמים. למה אין לו דמים? כי יש סיכוי שהוא יפגע בבעל הבית. אז לכן אם בעל הבית פוגע בו, אין לו דמים לגנב הזה. עדיין, כי אתה יכול, וקראו מקרים כאלה, שבאו גנבים ונצחו את בעלי הבית, כי הם התעוררו, כי עשו כל מיני מעשים. צערנו הרב, העיתונות קצת מלאה במקרים כאלה בתקופות האחרונות, אבל זו מציאות.
אבל אם אבא בא לגנוב...
אז זהו. עכשיו, אתה אומר יפה. אם בן בא לגנוב לאבא שלו...
אז הבן יכול עוד להרוג את האבא. אם הבן בא
לגנוב
לאבא שלו.
כן.
אבל אם האבא בא לגנוב לבן, האבא לא ירוג את הבן.
יפה, אז לאבא אין דין רודף. לכן הבן, בעל הבית, או הבעל הבית, שהוא בכלל זה היה בן, לא יפגע באבא שלו. כי לאבא אין דין רודף. כי אבא לא ירוג את הבן שלו.
אבל אם הבן כן פוגע באבא, הבן הוא בעל הבית, אז על הבן יהיה דמים.
כן.
אבל אם הפוך...
אז לא. בגלל שבדרך הטבע אבא לא פוגע בבן שלו. בדרך הטבע. יש מצבים לצלנו עליו עקומים, אבל לא עליהם התורה דיברה, אלא מצבים נורמליים. וישם אותו על המזבח ממעל העצים. שימו לב לתארים האלה כי הם מיוחדים. בדרך כלל מה שעשים, שמים את הזה ואת העצים על. במקרה הזה, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. לא נאמר וישם אותו על העצים מה שעל המזבח, שזו ודאי הייתה הפעולה הממשית, אלא על המזבח. אופי מיוחד וקדושה מצוינת למזבח קדוש זה, שנבנה לשם מטרה של הקרבה כל כך נאצלת, קדושה ונערצה. הקרבת אהבת הבן עבור המילוי המוחלט של ציווי השם, שכמוה לא הייתה וכמוה לא תהיה בעולם, על כן הייתה אשימה מתייחסת אל המזבח. זאת אומרת, אני טעיתי, פה כתוב וישם אותו על המזבח, ממעל העצים. תגיד, מעל העצים של המזבח, למה אתה מחלק לי בין המזבח לבין העצים? אמנם, הייתה ממעל העצים, שהוא כולל גם כן ממעל לרעיון והרושם של העצים, שהופעת הניסים המתעלים מכל חוק וטבע, מוגבל נתגלדה על ידי ביקועם. בפקיעת העצים, בהחלטה המוקדמת, בניגוד לטבע האנושי שממתין היה למציאתם בהמשך הדרך, הרי מה שאמרנו שבביקועם של העצים התגלה פה מהלך שעבר מסע שונה מה שבני אדם רגילים. בני אדם רגילים היו לא סוחבים איתם את העצים, אלא אומרים אנחנו נמצא בדרך עצים. בדרך כלל אנשים רגילים שלא קונים כאלה, להבדיל כמובן, גחלים למנגל, אז מישהו מקצועי אומר נמצא בשם עצים ונעשה. אבל היום אנשים קונים עצים, מחתכי להרחיב כל המערכת, הם לא אוהבים, רוצים לא לעבוד קשה. אבל אנחנו בדרך כלל כשבני אדם עושים משהו, הולכים למקום מסוים, אז הוא אומר, יש שם עצים, נעשה, מנגל על האש, נאסוף עצים, נעשה איזה. אז בנוק שבעולם בדרך כלל אדם אומר, במיוחד שצריך לסחוב את כל הדברים האלה, וזה לא שקית בתוך המכונית. זה לסחוב הרבה עצים, הרבה קרשים, כשאתה הולך רגלי, אתה לא אוסף ולוקח איתך עצים. אתה אומר, נגיע לשם, נמצא זרדים, נעשה כוס קפה, כוס תה, גם בטיולים שאנחנו עושים בדרך כלל במדבר, כל מקום, אתה לא לוקח איתך עצים. לוקח פינג'אן, לוקח את כל המערכות עצמם, ונמצא שם איזה עצים ונעשה. כך בנוח שבעולם. אבל אברהם לוקח, בשונה מהסדר האנושי. ואת אותם העצים עצמם, הוא שם את יצחק עליהם. אז אומר הרב, בפקיעת העצים, בהחלטה מוקדמת, בניגוד לטבע האנושי שמתין היה למציאתם בהמשך הדרך, נתבררה אהבת השם שבליבו של אברהם, כמתגבט על הטבע הרגיל, ונקבעה אחרי כן בזרעו לדורות, ומכוחה זכו להרה אלוקית ניסית המפסיקה את מהלכו של הטבע בעת הצורך, ים סוף וכו'. יש פה מהלך שבו אברהם עושה מהלך על טבעי של ביקוע העצים, וזה משריש באומה הישראלית את כל המהלך של כל הדורות עצמם, שעם ישראל הוא בבחינה מסוימת שמעל הטבע. אמנם כאן בשימת יצחק ממעל העצים מגיע אברהם לשים מעלתו להתעלות העומדת הרבה למעלה מזו המתגלה בפקיעת העצים המבטא את הטבע ומתנגדת לו. התעלות זו היא המכוון הפנימי היוצא לפועל בניסיון העקדה. יש פה שני מהלכים, אמרנו העצים עצמם, ביקוע העצים מגלה שאנחנו עושים מעשה על אנושי, על טבעי. אבל אברהם שם את הבן שלו על העצים האלה. יש פה מעלה מעל מעלה, ובואו נראה מהי המעלה הזאת שהיא מעלה מעל המעלה הזאת שמעל הטבע. וכאן עלתה הקדושה האלוקית שהאירה בנשמות הנצרות הללו הטהורות בתואר קודש קודשים במעלה כל כך מופלאה, עד שלא הורגש כלל במפעל הנשגב הזה שיש כאן איזה דבר נגד טבעו של אדם שצריך להילחם נגדו, אלא שכל זה הוא מתאים גם אל הטבע החקוק, מפני שכל מידה ומשקל מיוחד ומפורט התבטלו לגבי אור האבוקה של הבת אש קודש אשר בנשמת אל חי אשר בקרבו. אני אקרא פה את ההפטרה, זה יסביר את זה יותר ואז נרחיב. בעוד ביקוע עצים עולה את ביטול הטבע, ביטול אהבה הטבעית מפני אהבת השם, אתה לכאורה מוחק את הצדדים הטבעיים למען אהבת השם, כן? זה מה שמבטא ביקוע העצים. מה שבדרך כלל אדם אנושי עושה, זה מגיע אל המקום שם אוסף את העצים. יצחק לוקח, אברהם לוקח את העצים עוד לפני כן. יש פה משהו שאתה לכאורה נלחם נגד הצד הטבעי הרגיל של האדם. הנה עקבה על העצים מורה על מעלה שונה העומדת למעלה מכל מה שנתגלה עד כה, והיא מדרגת קודש קודשים, שהיא המאחדת הגוף עם הנשמה באחדות התעלותית אחת, שהטבע עצמו מתברר בפנימיות ערכו כשוקק למלא את חפץ השם. זה לא שיש בו מלחמה נגד הטבע או בלימת הטבע, אלא אתה מגיע למדרגה כזאת שהטבע עצמו הוא גם פועל למען קיום רצון השם. מדרגה עליונה, לא נטעה בה. אנחנו נמצאים במדרגות כאלה שאנחנו בדרך כלל מנסים להילחם, יש לנו לצערה, מנסים לתעל אותו נכון, להפעיל אותו נכון. אבל במדרגות כאלה עליונות, שגם הטבע עצמו הוא בא לופיע את רצון השם. על פי רוב, מורח הקודש בניגודו לחול ובנפרד ממנו. בהערכה כזו, כלא נחשב, הוא החול לעומת מעלת הקודש, שהוא הצד הרוחני, האידיאלי, הנשמתי. ובאמת, כן הוא, שהרי מה הערך יש לגוף האובי, חסר התוכן, לעומת הנשמה הנצחית, הנשגבה האלוקית. מבחינה מסוימת של רבי שמעון בר יוחאי, שיוצא מהמערה ורואה, הוא ובנו רואים אנשים חורשים וזורעים. והם אומרים, רגע, עצור, מה קורה פה? הוא רואה אנשים שזורעים וחורשים. אז האמירה הידועה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מה לכם ולעבודות האלה? מה לכם ולחרישה ולזריעה? מה אתם עושים בזה? זה לא זה. יוצאת בת קול ואומרת, להחריב עולמי יצאתם? חיזו למערתכם. הלאה, חזור. זה לא מספיק לכם. אז יש מצב שבו אנחנו מבינים שהחול מתנגד אל הקודש. אולם, הערכה זו עם כל האמת שבה אינה ממצה את החשבון כולו. מבט עמוק יותר, מבט של קודש קודשים, אינו מעריך את הקודש מול החול, אלא תופס את שניהם כמבטאי מגמה אידיאלית נשגבה אחת. רבי שמעון בר יוחאי ובנו חוזרים למערה עוד 12 חודש, לשון הגמרא שמה, לא שהם היו כאלה, כמשפט רשעים בגיהנום. כך אומרת הגמרא במסכת שבת. ובפעם השנייה שהם יוצאים, הם כבר מבינים את העניין. שלמילואה השלם נצרכים הם שניהם, הגוף והנשמה, החול והקודש, הטבע והנס. שוב אין כאן ניגוד בין כוח לכוח, אלא הכל משמש לקידוש השם הגדול. שלבניינו נדרש הוא הקודש בשיא פערו והדרו, ונדרש הוא החול בעוצמת בריאותו וחוסנו. הטבע לא נדחק עוד אז מפני הנס, מפני הופעת הנשמה וההתעלות הרוחנית. אין הוא לוקה, נכבש ומתבטל מאישותו, אלא עולה ומתחבר בשיא כוחו אל הצד היותר רוחני ואידיאלי, וכאחד רצים הם לעשות את רצון קונם. למעלה הזאת הגיע כאן אברהם. בזה שהוא שם את יצחק על העצים, הוא בא ללמד אותנו לדורות שהמעלה הגדולה זה לא הניתוק בין חול לקודש, אלא שאנחנו מסוגלים עם החול ועם הקודש לפעול למען רצון השם, עבודת השם וכל הפעולות עצמם. לא כנתק, לא כביטול הצדדים הטבעיים, אלא הצדדים הטבעיים עצמם הם פועלים למען רצון השם. זו המדרגה, פעם הבאה נרחיב בה, כי הגיע הזמן לעצור.